נסגור כמה סגירות על סוגיית אבוריה ונתמקד קצת בנוסח השבועה וניתן רקע היום לחשוד על השבועה. בגדול בשבוע שעבר ניסיתי לפרוס בפניכם שתי תפיסות יסוד לגבי שבועת הסת. כיוון אחד שעולה בבירור אצל בעלי התוספות, ששבועת הסת זה שבועה שהיא מכלשונו של גלשון הגמרא ברבי חייא בדלת עמוד א', קודם תקון רבנן, כן, דאורייתא תקון. לקחו את המסגרת, את התבנית של שבועת מודה במקצת, והרחיבו אותו גם לכופר בכל. אבל בגדול השבועה היא צריכה להתאים את עצמה לכל עקרונות היסוד של מודה במקצת. כנגד זה ראינו כיוון אחר, שאני חושב שהנציג הכי בולט שהיה רב וייגאון, וגם את הראשונים האחרים על הקו הזה, ששבועת הסת, כל מהותה הוא לא לחייב שבועה, וכל מהותה הוא לתת בידי הדיינים כלי שהם יוכלו לדון, ויוכלו באמצעות היכולת להשביע, להכריע מקרים, למרות שזה לא עומד ברמות החיוב דאורייתא. אלו שני הכיוונים המרכזיים. יכולתם לשמוע את ההזדהות שלי עם הקו השני, שהוא הזדהות שבאה לא רק כי זה נראה לי שיושב טוב על הבקורות של שבועת הסת, מבחינת תפיסת עולם הוא יושב לי טוב. הידיעה של ההלכה יש עקרונות, מצד שני הידיעה של ההלכה היא פרקטית, שחכמים נותנים דעתם ליישום המעשי, החשיבות לעשות צדק בחברה, לצפות מהדיינים שיפעלו, זה דבר שהוא בעיניי הוא דבר תשתיתי. יש פה בגדול, הייתי אומר, מערך שלם של מערכת יחסים בין תורה שבכתב, אפשר לקרוא לזה אולי הלכה תשתיתית, מול תורה שבעל פה, התמודדות עם התרבות וההיסטוריה האנושיים כמשפיעים על על הדיונים האנושיים, על התגובות האנושיות. בגדול אני מאוד מזדהה עם הקו השני. אני חושב שכך ראוי שכך ראוי גם לנהוג.
בבקשה, נבדוק איפה זה היום
על המצב עגום, ואני חייב להגיד את זה. לא רק שאין שבועות ואין כלום, יש דיינים שמפחדים, מהססים לדון. כאילו, אם הייתם פה כשהרב דיכובסקי היה, הייתם בצבא, נכון?
יש שבועות צריכים לעקוב מתי זה נעלם מהזירה.
בסדר, אני אבדוק. אני יכול לומר בגדול, הרב דיכובסקי מייצג את הקו השני, שדיין צריך לדון, דיין צריך לפעול. כשהוא יצא לפנסיה הוא פרסם מכתב שפורסם ברבים, שבו הוא קורא לחבריו הדיינים להפסיק להסס, לעבוד, לפעול, לקחת יוזמות. הוא דיבר על זה גם עכשיו בישיבה השנה שעברה. אבל הסיפור לא פשוט, המציאות היום. אמרתי לכם בשבוע שעבר, לכן הייתי רוצה לעודד אתכם להיות דיינים, מי שמתאים כמובן, אבל גם מי שמתאים, אני לא יודע אם הוא יוכל להתמנות לדיין, אז אולי זה לא פייר. אבל אני אקח, אם אנחנו מאמינים באיזושהי דרך, אנחנו צריכים לשאול גם איך מקדמים אותה, לא רק לקטר על המצב הקיים. חובה, כי אני רוצה להשלים את הסוגיה בעניין קטן מאוד, וזה התקנת לתקנת. כן, הגמרא אומרת שאין דין שכנגדו ביחס לחשוד על שבועת הסת, נכון? וכאן עלתה השאלה איך לפרש את תקנתא לתקנתא, שהוספתי לכם למקורות הצעה לבדוק איפה עוד מופיע בש"ס הביטוי תקנתא לתקנתא להבדינה. מישהו בדק אולי? מופיע פעמיים מסכת שבועות ותו לא. אבל בלשון אחרת, יש איזה צליל ראשון, מי שלומד מסכת בבא מציע, וואו, תקנתא לתקנתא להבדינה, איזה צליל כזה כלל של מדיניות של חכמים. אבל מתברר שהביטוי הזה הוא ביטוי מקומי שנאמר מראש רק בהקשר של שבועות. של שבועות, ולכן בגלל ההופעה הנדירה שלו יחסית, בניגוד לצליל המקיף שלו, כן? ההופעה הנדירה, ועוד בהקשר של שבועות, היה נראה לי נכון לנסות לראות האם אפשר למצוא לו איזשהו רציונל פנימי בתוך עולם השבועה. ולפחות לגבי שבועת הסת, על רקע מה שנאמר קודם, אני חושב שאפשר לומר דברים מוצקים מאוד, שזה לא רק עניין של טרייד רבנן, שראינו בשבוע שעבר שככה משמע בראשוני אשכנז, והם לשיטתם, ראשוני אשכנז שאמרו ששבועת הסת זה מעין מודה במקצת, ואמרו גם שלא משביעים שבועת הסת על קרקע, או שדנו בזה, היו מוכנים שלא יהיה שבועת הסת על קרקע. כלומר, שבועת הסת שלהם כפופה לכללים של מה? של שבועות, נכון, זה לא שבירת הכללים. אז הופיע בשם רבינו שמחה שמודה במקצת יישבה שבועת הסת על קרקע, אבל כופר בכל לא יישבה על קרקע, כי תקנת לתקנת להבדינה. ודבריו משמש, זה הכל עניין של תרי דרבנן. רבנן לא יכולים להגזים בעודף תקנות, הם מתקנים רק תקנה אחת. אז גם לתקן שכופר בכל וגם לתקן על קרקע, זה לא מתלבש. אבל יכול להיות שזה לא רק עניין של תרי דרבנן, אלא שיש פה משהו מהותי פנימי שקשור לאופי המיוחד של שבועת הסת. שבועת הסת הוצע בשם כאמור הקו בראשונים שמשביעים אותו על כל דבר, שבעצם לא חיוו שבועת הסת. אין פה באמת חיוב שבועה, מהסיבה הפשוטה שהמחייבים של שבועה לא מתקיימים, המחייבים שמחייבים שבועה. ולמה שבועת הסת? אומרים לדיין, אתה יכול להשביע אותו שבועת הסת. כלומר, זה מכשיר בידי הדיין, זה תכסיס בידי הדיינים שהדיינים יכולים להשתמש בו. עכשיו, עומד לפני הדיין חשוד, אדם שלא יכול להישבע. אם אני מתעקש בכל מחיר שתהיה פה שבועה, ואני עושה שכנגדו, המשמעות היא שהפכתי את שבועת הסת בעצם לחיוב שבועה. בעצם אני אומר, אתה התחייבת שבועה, השבועה הזאת תתבצע, אתה לא נשבע, מישהו אחר ישבע, בלשון אחרת. בדיוק, לעומת זאת, אם אני אומר, זה מכשיר שאני אנסה להפעיל אותו, הוא לא עובד. זה הכוונה, תקנת לתקנת להבדינה לו. בלשון אחרת, לו אנחנו נעשה תקנה לתקנה, זה לא רק שיש פה עודף דרבננים, אלא יותר מזה, אנחנו מעוותים את כל התוכן של התקנה הראשונה. כי התקנה הראשונה לא חייבה שבועה מעולם. התקנה הראשונה היא תקנה שאמרה, הדיין, אתה יכול לאיים בהשביע, אתה יכול לעשות להשביע. אבל ברגע שאני עושה שכנגדו, אני בעצם הופך את שבועת הסת למשהו שונה לגמרי ממה שהוא היה, ואת זה אני לא יכול לעשות.
אז זה נפיר הבעידון.
נכון, אני אומר בפירוש. ורבינו שמחה, באור זרוע משמע, יד שיש לי דרבנן. אומר לרבנן, תגזימו בעודף תקנות, כן? ותזכור, זה ממש לשיטתם שחייבים כל הזמן בין דורייטה, אי אפשר להתרחק יותר מדי מהדורייטה. אולי העניין הוא לא המרחק מהדורייטה, העניין הוא שברגע שאתה עושה תקנה תקנה בהגדרה, בוא גם קצת לנתח את הביטוי תקנה. תקנה נועדה לתקן משהו, בעצם היא מתמודדת תמיד עם מטרה מסוימת, עם בעיה חברתית מסוימת, עם דילמה מסוימת. ברגע שאני עושה תקנה לתקנה, אני הופך את התקנה מאמצעי, אני הופך אותו למטרה. אני אומר, המטרה היא שתהיה שבועה, זאת המטרה. וברגע שאני עושה תקנה לתקנה, אני בעצם מעוות את התקנה הראשונה. התקנה הראשונה הופכת מתקנה, הופכת למעין גזירה כזאת, למעין חוק. אבל כל מהותה היה רק לתקן. ברגע שאתה מגן על דבר שנועד להשיג מטרה מסוימת, אתה מעוות את הדבר. בעצם אם נעביר את זה למרחבי החיים, הרבה פעמים אנחנו רוצים לעשות דברים למען מטרה מסוימת, ואז אנחנו שוכחים מה האמצעי ומה המטרה, ואנחנו הופכים את האמצעים למטרות. בעצם התקנת לתקנת בא ואומר, אנחנו צריכים לשמר ששבועה כאן היא אמצעי ולא מטרה. לעומת זה, בשבועה דאורייתא התמונה היא אחרת. בשבועה דאורייתא, אני חוזר לשון המשניות, חייב שבועה. ברגע שאתה מחייב שבועה, אז הוא בעצמה המטרה. במיוחד אם אני מאמץ את תפיסת הרמב״ם, אני חוזר אליו, שמה זה שבועה? כן, זה קידוש השם, זה הצהרת אמונה, זה מצווה. כן, יש עניין עכשיו לצעוק, השם הוא האלוקים. איך תעלה על פיסטין ותצעק את זה. תצעק לכל העולם, השם הוא האלוקים. אז זו מטרה. לעומת זאת, שבועת הסת, המטרה היא לא, זה לא הזדמנות של הצהרות האמונה. זה אמצעי בידי הדיינים לעשות צדק. ברגע שהדיין יתקן תקנה להגן עליו, הוא בעצם מעוות צדק במקום לעשות צדק. כי מה מתברר? שהופך את השבועה מתכסיס בירורי, הופך אותו לאמצעי גבייה מאנשים, שהם כופרים בכל. הרי תבינו שכנגדו זה דבר מבהיל. אני לוקח את השבועה ונותן לצד השני, לתובע, במקרה שלנו זה בכופר בכל, אני נותן לו יכולת להוציא ממון באמצעות שבועה. בכופר בכל, זה לא לדעת דבר כזה. זה לא רק עניין של טרייד רבננים. זה נראה שזה עניין שזה פשוט מוציא את כל שבועת הסת מהמקום שלו, מהפרופורציות שלו. ולכן בסופו של דבר, אם נסגור את סוגייתנו, כן, סוגיית עם איתה. כן, סוגיה שמגלה מהווי לב של חכם שאומר לך אני רוצה לפסוק בכיוון מסוים, והשאלה האם ההלכה מעמידה לרשותנו את הכלים. ביסודו של דבר הגמרא אומרת חכמים נתנו דעתם לתת לך כלי, קוראים לזה שבועת הסד, אבל דע לך שאנחנו צריכים לשמור על עצמנו שלא נתלהב יותר מדי מאוד לפה כלים. בסופו של דבר יכול מישהו להגיד אז התאכזבתי, כלומר ברור ראיה מה קרה לי בעצם, מה קרה? שאין לה דיין, מה לעשות? אין לך חינם. יכול להיות. בסופו של דבר, אין פתרונות אולי לכל דבר. מצד שני, לתת פתרון, שהוא פתרון שמעוות, גם זו בעיה. כבר צריך תמונה רחבה, תמונת עולם שרואה את שני הצדדים ויודעת לאזן ביניהם. השלב האחרון בגמרא, מה הוא? שואלת הגמרא, ותיפוק לי דאבי לי. רואה. שאלה היא מה בדיוק השאלה של הגמרא. אז קודם כל, דבר פשוט. מי אמר לגמרא שרואה לא נשבע? מי אמר לגמרא ש... אבל למה רב יהודה אמר שסתם רואה פסול? איפה זה נאמר, הממרה של רב יהודה? בסנהדרין, באיזה הקשר, מיכאל, נכון? באיזה הקשר? אבל למה הם פסולים במסכת סנהדרין? לעדות. ופה גם אם אתם עוד לא למדתם לפי הסדר הנכון, כבר מהגמרא פה יכולתם לדעת שבגמרא עולה שיש איזושהי השוואה בין רשימת פסולי העדות לבין רשימת האנשים שלו, החשודים על השבוע. בסדר, אנחנו נברר את העניין. בסדר, אבל בגדול זה, וכאילו הגמרא אומרת, אם פסלו מישהו לעדות, הוא חשוד על השבוע. בסדר, זה מה שעולה בבירור הנחת היסוד של הסוגיה. למה רואה פסול לעדות? תקרו על אברהם ורואה אברהם ורואה לוט. כן, כידוע תנועת הנפש של רואה זה לפלוש. אני לא יודע אם אתם מודעים לכל הסיפור של האדרים עכשיו. יצא לי שבוע שעבר, קיבלתי טרף מדלי הר סיני, שמעתם על הסיפור שלה בסוסיה? כן, טלפונים כל הדרך עדיין על העדר, סיפור שלם אדרים, כן?
לא מצאו אותה, לא?
לא מצאו, לא. מותרנו לכסף, אני לא אמרתי לה, אמרתי אותו, הזאת.
מהעדר שלם?
כן, גנבו לה את כל העדר. זה סיפור שלם, בעיקר הסיפור של הדרים זה נוודות, זה שולחים ממקום למקום, משתלטים ככה על שטחים. בקיצור לחז"ל אין דעה יותר מדי חיובית על רועים. עכשיו זה מפתיע חבל על הזמן. מאיזה סיבה?
שכל
אבותינו וגדולי האומה הם רועי צאן. אברהם, יצחק, יעקב, משה, דוד, רבי עקיבא, כל גדולי אבות האומה הם כולם רואי צאן. וזה לא מקרי גם, מה הסיבה שהם רואי צאן? שהראיית הצאן, מה היא מלמדת?
הנוודים,
אני מלמדת על האופי של האדם. אצל משה רבינו דיברנו על זה כשמדנו פה על מעשר בהמה, קצת חזור, השבוע זה חזרה, זוכרים? מעשר בהמה, למה אין ספירה מספק, זוכרים? כי כל רואה צריך לשים לב לכל בימה ובימה. והבאנו אז את מושה רבנו שהוא שם לב לצרכים של הבימה הזאת. אצל דוד המלך זה גילה אצלו בפסוקים מפורשים, כשהוא מגיע לקרב נגד גוליאת זה גילה אצלו תכונות של הוא עזב מקום יישוב, הוא עזב מקום שיש הגנה, הוא נלחם לבד נגד האריות והדובים וכו'. כלומר, ואצל חז"ל הדעה שלילית לחלוטין, שתדעו, לגמרי שלילית. תראו, סתם רואה הוא הוא פסול. בעצם הייתי אומר אצל חז"ל, מי הופך להיות הרועה, התבנית של הרועה, בוא נגיד ככה. רועה לוט, רועה לוט, כן. רועה לוט הם הרועים הקלאסיים. בעצם אבותינו הם רועים שהם רועים יוצאי דופן, הם רועים גיבורים כנראה. נכון, לפי הסוגיה, בסדר, נחזור לסוגיה. רואה פסול לעדות, רואה לרואה חשוד על השבועה, למה אביי רץ לנושא הגזלן שיגיד רואה, כן? כשכאן איך רש"י מסביר את שאלת הגמרא? למה אביי אמר גזלן, למה לא אמר רואה? אלה קופצים עליו ראשונים, לכאורה בצדק, ומה הם מתקיפים אותו? שלכאורה הפסול של גזלן יותר ברור מהפסול של... אז מיד נבדוק בהמשך היום מי באמת ברור שהוא פסול. בסדר, אתם כבר יודעים שתנא הוסיפו עליהם גזלני, מה פשט הברייתא בתוספתא שהיה במקורות היום? שביסודו של דבר גזלן הוא, אבל הוא רק בבחינת הוסיפו, כנראה שגזלן לא מייצג את הפסול הבסיסי, והוא מופיע בברייתא בתוספתא יחד עם
החמסים
ומי עוד? עם הרועים. הוא מופיע ביחד עם הרועים. כלומר, בגדול בספרות חז"ל בתנאים לא נראה שהגזלנים הם רמה ראשונה לעומת הרועים. ולכן ההתקפה הזאת על רש"י, למה עדיף להגיד רועה מאשר גזלן? כן? זה מניח שגזלן פסול מדאורייתא ורועה פסול מדרבנן. זה לא כך פשוט שאומרים סנהדרין. אז נדבר על זה בהמשך, אני אעשה לכם קצת סדר במה שקורה בסנהדרין. בסדר? אבל בגדול ככה רש"י מסביר. לעומת זאת ראשונים קצת התפלו שזאת תהיה שאלת הגמרא, ולכן גם הרייבד בשיטה מקובצת וגם תוספות רבינו פרץ. יודעים מה זה תוספות רבינו פרץ? הוא בסוף של הגמרא, לא יודע, הוא כרך נפרד. אבל מי זה, מה זה, מה זה התופעה הזאת לתוספות רבינו פרץ? אז אני עושה מבזק של חצי דקה. לא, לא.
בצרפת.
הוא צרפתי, אבל על רגל אחת. התוספות זה תנועה של חכמים שפועלים במשך כ-200 שנה. שזה חכמים שיושבים בבתי מדרשות ובעיקר שואלים שאלות של סתירות בין סוגיות ומתרצים אותם, והיצירה של בעלי התוספות היא יצירה קולקטיבית. כלומר, זה בתי מדרשות שעסוקים ב"ואם תאמר ויש לומר", כשהגדולי החכמים אומרים את הקושיות והתירוצים ואת הקבצים, את התוספות מסכמים התלמידים שלהם. וככה יש לנו מעולמם של בעלי התוספות כמה וכמה קבצים של תוספות. אנחנו רגילים לדבר על מה שמכנים התוספות שלנו, מי שיתפס על הדף. אבל צריך לדעת, זה שעל הדף הוא אחד מתוך קבוצה הרבה יותר רחבה של קבצים של תוספות מתקופת בעלי התוספות. אחד מהקבצים האלה זה תוספות רבינו פרץ, זה חכם שחי בצרפת במאה ה-13, והוא מביא בפנינו את תורתם של בעלי התוספות. לא כל מה שנמצא אצלנו מופיע אצלו. אז רבינו פרץ שם אומר דברים דומים מאוד למה שמופיע ברייבד. והריטב"א, מי שראה אותו כשהוא מצטט תוספות, הוא מביא את זה. כבר הריטב"א כנראה לא בהכרח השתמש בתוספות שלנו. ריטב"א הכיר את תוספות רבינו פרץ כסתם תוספות. ומה ההסבר שמופיע אצלם? זה לא אלטרנטיבה לאביי, למה אביי אמר גזלן, אלא שאלת הגמרא הייתה על התשובה של רבי זרע. כי מה רבי זרע ענה?
ענה שכנגדו.
שכנגדו כאמינה, שאלה הגמרא איך אפשר להעלות על הדעת, איך אפשר להגיד שכנגדו אם מדובר ברועה. וזאת למה? כי מה ההבדל בין רועה לבין במקרה של אוריה לבין גזלן? זה ידוע מראש. כלומר, הרועים הם אנשים שידוע מראש שהם אוחזים במקצוע שאנשים חשודים ברמאות. יש כמה מקצועות כאלה גם היום, נכון? נכון, אתם מכירים מקצועות כאלה? אתה אמרת עורך דין, אני לא רוצה. רס"פ בצבא, סליחה על מה שאני שואל, האם רס"פים בצבא חשודים שהם, לא יודע, מסובך, זה נורא מסובך, בסדר? אני לא יודע, אני למשל לא הייתי יכול את רס"פ, בסדר? גם אף פעם לא הציעו לי. לא הייתי יכול, אני ישר מדי, לא יודע, אני לא, מצד שני, זה מסובך, אני לא רוצה להגיד כלום, כן, הם כולם ישרים, אבל בגדול, יש מקצועות כאלה שאתה יודע מה המקצוע שהוא מקצוע בעייתי, כן? אברהם אמר עורכי דין. אני יודע שיש פה בנים של עורכי דין, אני לא רוצה לפגוע באף אחד. אז אברהם, עריכת דין זה מקצוע עם הרבה תחומים. בתחום הפלילי, בתחום הפלילי זה יותר מסובך, זה יותר מתבקש. כן, זה מסובך. בקיצור, בגדול, הגזלן במקרה של אוריה הזה, המקצוע שלו לא לגזול, אלא מה המקצוע שלו? הוא רואה שתפסו אותו גוזל. ולכן, מראש שאתה נתת לו, היה כלול בזה ציפייה שלך, שמי הוא בעיות? הוא יישבע. וכשאני מציין שאתה רואה, שאתה מראש מוסר לאדם שלא יכול להישבע, אתה לא יכול לטעון שחשבת מראש שאם אתה נותן לו, שאם יהיה בעיה, שהוא יישבע, כי ידעת מראש שהוא לא יכול להישבע. ולכן הטענה של הגמרא היא שלא שייך שכנגדו באדם שמראש מסרת לידו כשידעת שהוא חשוד על השבוע.
אני לא אומר, בין פרצי, כי אנשים יבואו לגנוב את האנשים האלה.
אז אני אמרתי יותר את הניסוח של הרייבד. נכון, אתה צודק, אני יותר אמרתי את הניסוח של הרייבד, זה נכון. ובגדול הם מפרשים את שאלת הגמרא כנגד דברי רבי זרע, כנגד ההפעלה של כנגדו, איך אפשר להפעיל כנגדו על רועה. וזה מה באה תשובת הגמרא. שיש הבדל בין דידי דהן, בעצם מה הגמרא אומרת, תובנה על נפש האדם, שבני אדם בשביל עצמם מוכנים לגנוב בשביל אחרים לעומת זאת. למה להם, כן? מכירים את זה בחיים, עוד מקומות. אנשים בשביל עצמם יכולים לעשות דברים שלא עושים בשביל אחרים.
נכון שזה בדיוק הפוך עם יש את האמירה של בן אדם לא נאמר על עצמו בן אדם לא נאמר על עצמו למישהו חוזק.
כן. קצת, בכל מקרה, עד כאן סוגיית האוריה מבחינת, אני אומר, מקומה במארג הכולל של הסיפור שמסכת בבא מציעא, היא על רקע הסוגיות של המגבלות שמוטלות על שבועות דאורייתא. סוגיית האוריה חשיבותה, מקומה הוא שהיא מלמדת אותנו מה יכול דיין לעשות במסגרת המגבלות האלה. הוא קיבל מתנה מרב נחמן שקוראים לו שבועת הסת. עכשיו בזה אנחנו עכשיו חוזרים למשנתנו ולסוגיה קצרצרה שעוסקת בפרשנות של המשנה שבשבוע.
יש הבדל בין גזלן לראש דאורייתא וזה לרבנן, סתם אתם גם ש...
נכון
שאין הבדל בסנהדרין
שם. אומר רבנו פרץ, אני קורא דחי פירושו ותי פוקלי, כלומר, ותיקשי לידה ולרואה, ואיך יחשיב לחשי דלא שבועה, להפוכי שבועה שכנגדו, ולרואה קודם שיפקידו אצלו, ואם נודע פיסולו קודם הפיקדון, סברה הוא שלא יהיה לו דין חשוד, כלומר שלא יהיה דין כנגדו, שלא היה להם למסור בהמתם, ולא סעדה, כיוון שהיו יהודים, פיסולו קודם לכן.
לפני זה הוא אומר שדורת הבדרה.
כן, זו השאלה שהסתרתי קודם. בסדר, בוכה מקרה.
למה שאתה מקודם?
הזכרתי קודם שיש ביקורת כזאת על רש"י, רק הזכרתי ששונים וסנהדרין, התמונה יותר מסובכת. בסופו של דבר, מה שרבנו פרץ אומר, זה מה שמקובל להסביר בגמרא שם. תכלס, הסיפור מסובך יותר שם. אני מיד אסביר אותו, בסדר? לפני שנגיע לרקע לחשוד, בואו נסגור את נושא הנוסח של השבוע. כן? מה אומרת המשנה? שניים אוחזים בטלית. זה אומר אני מצטיה, זה אומר אני מצטיה, זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי, זה איש שווה שאין לו בה פחות מחציה, וזה איש שווה שאין לו בה פחות מחציה, ויחלוקו. כן? לכאורה במשנה מאוד ברור מה לשון השבוע. מה לשון השבוע? אין לו בה פחות מחציה. כשכבר במשנה, מה אפשר לא לומר לעצמנו? למה נשבעים לשון כזאת? בגלל ה... יאללה, יחלוקו. כן, זה נראה דברים מאוד מאוד פשוטים. כן? בכל זאת יש כאן סוגיה ששואלת כביכול היא באיה, היא קוראת את המשנה הזאת ולא ברור לה מה, איך לפרש את השבועה הזאת, כן? מה היא אומרת? על דאיתלי משתבע או על דלאיתלי משתבע? שזה נראה מוזר מאוד, כן? בינינו, יד על הלב, איתלי לאיתלי, מה נראה לכם יותר ברור במשנה? לאיתלי. אז לא, אין, לא, אין לי בא פחות מחציה, זה לא נראה יותר קרוב לרטלי. אז מה רוצה הגמרא הזאת שהיא פתאום מעלה כאילו כביכול בתמימות שאלה שמעלה אופציה אחרת של שבועה שנקראת דאיתלי? כן? והאמת שהדברים מתבררים ישר ברש"י, שכן, מה אומר רש"י? שהגמרא ידעה שפשט המשנה מהו? דלאיתלי. רק מה? הלשון הזאת הבעיה נשאלת לא בתמימות, אלא היא נשאלת כי משהו מטריד את הגמרא בלשון של של אתלי. וזאת למה? מה מסביר רש"י? כי כשאדם נשבע שאין לו בה פחות מחציה, מי עוד יכול להישבע שבועה? מי יכול להישבע שבועה כזאת? למה אדם שאין לו כלום יכול להישבע את זה? גם אדם ש... כלומר, אדם, בוא נאמר ככה, כשאני לוקח, אני כרגע עובד עם רש"י, כשאני לוקח את הלשון שאין לי בה פחות מחציה, בוא נעשה גרף, נגיד שזה החפץ וזה חצי, אז כל מי שטוען שיש לו יותר מהחצי יכול להגיד אין לי בה פחות מחציה. למה? כי מה יש לי? יותר מחציה. מי לא יכול להישבע את זה? כל מי שיש לו בין אפס לחצי לא יכול להישבע, כי יש לו בה פחות מחציה. ומי שאין לו כלום, אומר רש"י, גם הוא יכול להישבע שאין לי בה פחות מחציה. ככה אומר רש"י. למה הוא יכול להישבע? כי אין לו באמת בה פחות מחציה. למה אין לו בה פחות מחציה? כי אין לו בה כלום. זה כמו, אני אמרתי לזה חברותא, פעם היה לי טלפון חרדי כזה, המקרא כשר, אמרו שהטלפון שלי כשר, כן? עכשיו, איך אפשר להגיד כשר על דבר שלא יכול להיות? נכון. כשר זה מושג של לקוח מעולם האוכל. זה כמו שאני לא יכול להגיד שהשולחן הזה, אני אבקש מקרדיולוג מכתב, השולחן הזה אין לו מחלת לב. זה נכון? זה נכון, רק מה? זה לא רלוונטי, כי אין לו לב. דעת רש"י, מה שהטריד את הגמרא זה שאין לי בה פחות מחציה, הוא נכון על מי שטוען כולה שלי, אבל באותה מידה הוא גם נכון על מי שאין לו כלום, ולכן השאלה הגמרא, אולי השבועה הזאת לא יכול להיות, כי היא לא חוסמת את מי? היא לא חוסמת את מי שאין לו כלום, אז מה היא שווה? ולכן היא כאילו מחפשת דאיתלה. זה ההסבר שרש"י נותן.
זה לא
פשוט,
כי מה זה? אין לי
בפורט
המציאה. בעצם יש לי,
מה
זה? ודאי, זה לא
נטלי קלאסי. מצוין. אני מסכים איתך מקמן. דעת רש"י, מה שהניע את הגמרא, זה שהנוסח הזה הוא פשוט מסורבל, כי הוא לא מכסה את המקרה של רבי יוחנן בעצם. כלומר, יבוא בן אדם, שהוא תקף את חברו וחטף, נגיד לו תישבע שאין לך בה פחות מחציה, הוא ישבע את זה. כשמה הוא יחשוב? אין לי בה כלום, אני נשבע את זה, כן? ולכן הבעיה היא מקומית שהניסוח לא טוב. אבל המטרה של דבר, אוריה, אני חושב שאתה אומר דברים נכונים, מה הבעיה האמיתית שיש כאן? הבעיה האמיתית שיש כאן הוא שעצם העובדה שאתה מנסח שבועה כאין לי, או כשון הגמרא, כלית, זה נוגד את כל עולם השבועה. דיברנו על זה ברחבה, מה זה שבועה? כל הזמן עולים פה. שבועה זה הצרה. שבועה, ואתה לוקח טענתך, אתה לוקח את טענתך, ומה עושה לה? מאגן אותה בשבועה, אתה מצהיר אותה בכל השבועות של מסכת שבועות. אדם מודה במקצת, הוא לוקח את מה שהוא הודע, ואת זה הוא נשבע אותה. מה קורה בסוגייתנו? אתה טוען טענה אחת ונשבע משהו אחר. או נאמר במילים פשוטות, הבעיה היא היצור כליים הזה שנקרא יחלוקו בשבועה. כבר אמרנו את זה פה איזה 20 פעם. יחלוקו אומר אני הולך לפשרה, יחלוקו אומר אני הולך לא לעשות מה שאף אחד טוען, ואילו שבועה בהגדרה, למה היא חותרת?
לאמת.
למה השבועה חותר? להכרעה, הוא חותר לאמת. לכאורה אתה צריך להישבע את מה שאתה אומר. כלומר, איזה מין שבועה זאת להישבע על משהו שלא טענת אותו? איזה מין שבועה זאת להגיד משהו שהוא לא? תגיד משהו שאמרת. כן, כלומר, לדעת רש"י, שאני חוזר על התבנית של רש"י, אפשר לציע את ההסבר של אוריה, שנראה לי מאוד קוסם. בעצם הגמרא ממשיכה לא להבין דרך הניסוח השבועה, מה זה יחלוקו בשבועה. בגדול, מה שהגמרא בעצם טוענת הוא שהשבועה הזאת שבועה לא מובנת, היא שבועה כביכול מופרכת. איזה מין דבר זה להישבע, אין לי בה, ולכן היא מציגה את זה כמעין איבעיה. מה האיבעיה שהיא מציגה אותו? האם איתלה או לאיתלה? נפניתי את תשומת לבכם לנוסח הסוגיה כפי שהוא מצוטט הדר הוויגון. כן, בבקשה.
אנחנו מנסים להבין את הראש של המשנה.
אבל יכול להיות שבדיוק השקלא וטריא של הגמרא, זה בדיוק מה שהיא מסבירה. והשקלא וטריא מסבירה את המצוקה שקיימת. הייתי אומר, כשאני מפעיל שבועה, אני רוצה להזכיר את הבסיס של מה הופך את משנת בבא מציע למשנה יוצאת דופן, למשנה מיוחדת. הדבר הזה הוא העובדה שזה המקרה היחיד בכל המקרים שלמדנו אשר טוען וניתן, ששני הצדדים טוענים וניתנים באותו מידה. כלומר, אני תובע אותך על מה שאתה תובע אותי. בדרך כלל בעולם הטוען וניתן, מה המצב? אחד טוען ואחד ניתן. יש תובע ויש נתבע. יש לנו בהירות לגבי התפקיד של כל אחד, הזהות של כל אחד, איפה הוא נמצא. ואז יש לי מערך שלם של, של כלים שלמדנו אותם. מה מיוחד במשנת בבא מציע? שאני תובע אותך את מה שאתה תובע אותי. אני תובע וניתן בו זמנית. ולכן מצד אחד אני בתור טוען וניתן מפעיל שבועה, מצד שני מה? אני הולך על יחלוקו, כי אני לא מסוגל מה לעשות פה. להכריע, אני לא מסוגל. הטענות הדדיות והייצור כליים הזה שיחלוקו בשבוע הוא מאוד מאוד בעייתי. כלומר יוצא שבגלל שזה טוען וניתן הדדיים, שאני הולך לקראת פתרון שהוא לא הטענות המקוריות, והיות ואני הולך לקראת פתרון שלא הטענות המקוריות, השבועה לא יכולה להיות שבועה שהיא בעצם הטענה המקורית. ואז השאלה, ומה זה השבועה הזאת? בוייגרון, בנוסח שלו בסוגיה, משהו נבדל מהנוסח הרגיל הוא שזה לא מוצג כי בעיה, אלא זה מוצג כשאלה. כנשון הגמרא, איך שרוייגרון מצטט אותה, היא סלקדתך משתבע שאין ליבה. מה זה סלקדתך משתבע שאין ליבה? זה מה שכתוב בה, זה מה שכתוב פשוט במשנה. כלומר סלקדתך משתבע מה שכתוב, שאין לו בה פחות מחציה. אבל זה שואל את הגמרא, על מה ידיעית לי בה השתבועה? אבל זו זעקה שעולם השבועות, אוריה, פה ברוייגרון יותר נכון שנמצא הדברים שלך, לא שהנוסח מסורבל, אלא מה זה להישבע, לא, על מה שלא אמרת, תישבע על מה שהוא כן אומר. על מה ידיעית לי בה היא להשתבועה?
זה בא בגלל ההתנהגת של שני אנשים. אתה בעצם, לא רק שאתה חייב להישבע על מה שאתה טוען, אלא אתה חייב להישבע שהשני לא צודק.
מצוין, מצוין, בגלל ההדדיות. עכשיו בואו נראה את התשובה של הגמרא. התשובה של הגמרא, רש"י, אני מסכם, רש"י, שאלת הגמרא היא ניסוח לא מוצלח. למה ניסוח לא מוצלח? כי לא חוסם חוטף הכל, נכון? לרבי גאון הבעיה היא שבועה צריכה להיות על מה שאתה טוען ולא על מה שאתה לא טוען. בסדר, זה שתי הצגות שונות של שאלת הגמרא. וזה מה באה התשובה? בואו נראה אותה לרש"י ולרוייגרון. לרש"י, מה היא התשובה? אמר רב הונא, דאמר שבועה שיש לי בה ואין לי בה פחות מחציה, או בלשון אחרת, ברגע שאתה אומר שבועה שיש לי בה, אז מי חסמת? את זה חסמת אותו, הוא לא אופציה. הוא לא אופציה. אז אם אין, על מי אנחנו מדברים? על מישהו שיש לו משהו, ולכן אם יש לו פחות מחצי, חסמתי אותו כי זה שבועת שקר, הוא לא יעז להישבע. אם יש לו יותר, בסדר. אמת? ולדעת רש"י, רב הונא, התשובה שלו היא סך הכל מה? היא תיקון הנוסח, הבעיה. כלומר, אין פה התמודדות, אוריה, לדעת רש"י, אין פה התמודדות עם השאלה, מה זה להישבע שאין לי בה? אלא העיקר שזה יהיה מנוסח בצורה שהוא חוסם את הרמאים. כן? כלומר, העיקר, נחזור לדוגמה של השולחן עם המחלת לב, העיקר שיהיה לב לסיפור הזה. ואז הטענה הייתה קונקרטית. למה זאת? לפי רוייגרון, תשובת הגמרא צריכה להיות תשובה שונה לגמרי. תשובת הגמרא, אני חוזר, אמר רבו נחי קטני, שבועה שיש לי בה ואין לי בה פחות מחציה. לא די לרוייגרון שאתה אומר, הנוסח חסם את הרמאי שאין לו כלום, וגם הוא יישבע שאין לו בה פחות מחציה, אלא הוא בא להכניס איזה מימד, איזה גורם, שהשבועה היא חיובית, היא הכניסה בתוכה חלק מהטענה שלך, כן? מה הכניסה בתוך הדברים שלך? שבועה שיש לי בה, כלומר, אתה כולל בשבועה את מה שאתה אומר. אלא מה שואלת הגמרא עדיין, אני עכשיו הולך עם רבי גאון, ולאם השבועה השקולה שלי. בקיצור, אז תגיד מה שטענת. כלומר, ברגע אתה אומר שאני מכניס גורם של מה שבאמת טענת ואחד הסוף, אז תשבע על מה שטענת. או בלשון אחרת, בפי רבי גאון, תשבע את השבועה הקלאסית, ככה נשבעים. במסכת שבועות לא תמצא שבועה שאתה נשבע עליה שאין לך בה. אז תשבע כבר עד הסוף. אז זה מה בתשובת הגמרא לפי רבי גאון, אני ממשיך. הוא לא יכול, למה מי קיימת לכולי? או בלשון אחרת, ברגע שהשבועה הולכת עם יחלוקו, אני מצד אחד השבועה קשורה בטענות, מצד שני השבועה קשורה ביחלוקו. אני לא יכול להישבע שבועה שתכחיש את היחלוקו, ואני רוצה שבועה שקשורה בטענות, ולכן אני לא יכול להישבע מצד אחד את הטענה, כי אני צריך להתחשב ביחלוקו, מצד שני להישבע את היחלוקו בלי להישבע את מה? בלי להתייחס לטענה אני גם לא יכול, ולכן אומרת הגמרא, ולאם השבועה שחציה שלי גם אי אפשר, אמר לדיבורי כי צריך להתייחס לטענה, אלא, ופה באה ההצעה הסופית של הגמרא כמעין תיקון לדברי רב הונא, שבועה שיש לי בה ולדבריכם אין לי בה פחות מחציה, זה השבועה שמציע אותו בסופו של דבר הגמרא, כך מפרש את דברי רב הונא. אתה משמר את הטענה המקורית שלך יחד עם מה? שאתה?
אבל אני קשה
לי יחד עם זה שהשבועה לא מכחישה את ה... את היחלוקו.
אבל המילה הזאת לדבריכם יש לדבר,
אם הוא זרה מאוד, נכון?
זה מזכיר את
המשפע, מה הייתי ברשת? המשפע,
או שזה... מה בעצם מונצח פה? מה בעצם מונצח פה? אתה אומר דבר נכון, מה בעצם מונצח פה? שהיחלוק הוא מה הבעיה של יחלוק? אני רוצה לחזור לתחילה דבר המציע, מה הבעיה?
אני חייב לי מהדבר הזה שהוא לא מסכים. הוא התשבע לדבר שבאתי רוצה שהוא שבע, לא רוצה. זה בדיוק שהוא מונצח פה, שהוא לא מוכן לשבע למה שהוא לא מאמין בו. אבל זה בדיוק שאלה, רגע, אז למה הוא נשבע? אז אומרים לו, טוב, אז תשבע למה שאתה אומר, אבל בעצם תשבע לדבריכם. ונראה לי זה עוד יותר פלדה ביטוי בריף, שהריף אומר שמה בעצם השבועה? לא על מה שאני אומר, אלא טענה שלכם. כל השבועה שלו הוא רק על דבריכם. אז זה אבסורד, זה מנצח את האבסורד, אין לי מילה.
מצוין, אתה אומר דבר נכון, כן? בבקשה, כן. אני רוצה להמשיך לחלוק.
כן, לא, להמשיך, אולי להביא איזה סוג של כן ראייה שמסתדרת עם זה. כי זה נראה שבבבלי, כל העניין של השבועה זה באמת אחרי הדין. כאילו, שניים באו לבית דין, בית דין מסתכל על המקרה, קבע ויחלוקו. אחרי זה הוא השתמש בשבועה. כן, השבועה היא על הדין. בסדר, הוא רצה לשחרר אותם הביתה, אז הם צריכים לתת איזה גושפנקה סופית, תשבו על זה שכל אחד לקח את החצי שלו, באמת מגיע לו חצי. כן, לומר זאת, הירושלמי, שהוא לא נשבע אליו פחות מברוטה, זה באמת רבי יוחנן קלאסי. כאילו, כשהם נכנסים לבית דין, הם רוצים, בית דין רוצה שהם יישבו. קודם כל תשבע שיש לך עניין, שיש לך רגליים לדבר, כמו ממש רבי יוחנן, כאילו שאנשים לא יתפסו. לעומת זאת בבבלי, ורואים את זה, זה מפגש בשאלה לדבריכם. בן אדם נשבע לדבריכם, לפי הדין שאתם קבעתם, טוב, אז אני נשבע שאני מקבל את החצי שלי. אבל זה לא באמת השבועה שאנחנו חושבים שבן אדם נשבע על זה שהוא מגיע לו הדבר הזה.
מצוין, ובלשון אחרת, בואו ננסה לקחת את מה שאוריה אמר ומה שאתה מציע לדעת. כל דבר, הסוגיה הזאת, מעבר לזה שהיא מנסה להבין מה זה היצור המוזר הזה שאתה נשבע במצב של יחלוקו, ואתה נשבע שבועה שהיא לא מה שאתה טענת. אין איזה אח ורע בעולם של שבועות, זה גם נוגד את המהות של שבועה. שבועה נועדה שתיקח את דבריך ותציר שהם אמת, על ידי השוואה לאמת הגדולה של העולם. זה מה ששבועה נועדה להיות. פה אתה בא ואתה נשבע, אני חוזר לדברי אוריה, אתה נשבע על מה שאתם אומרים, כן? כלומר, זה לא שבועה רגילה. כל של דבר, ההגד או המסקנה, מה שצריך לקחת מהסוגיה הזאת, הוא לא רק תיקון הלשון. לא רק, רגע, תסביר לי את השבועה הזאת, אלא דומה שהוא מעבר לכך, היא חוזרת לשורש של השאלה של מה זה יחלוקו בשבוע. בעצם, מה שמסתבר ממנה, זה שהסוגיה כאן, דרך הבירור של לשון השבועה, היא לא רק מצליחה לתקן את הלשון, אלא היא ממשיכה הייתי אומר להנחיח בתוך התודעה שלנו שלא מדובר פה על שבועה של מסכת שבועות, לא מדובר פה על שבועה רגילה. בעצם השורה הבאה בגמרא הוא המשך שלה. כלומר, אם שכנעת אותי שאני נשבע לא על מה שאני אומר, במילים אחרות זה לא שבועה של מסכת שבועות, זה שבועה אחרת, אז מה השאלה המתבקשת? אז מאיפה היא באה? בדיוק, מאיפה היא באה? ולכן השורה הבאה בגמרא היא וכי מאחר שזה תפוס ועומד וזה תפוס ועומד, שבועה זו למה? דבר רבי יוחנן, בעצם רבי יוחנן אומר שבועה זו תקנת חכמים, כדי שלא יהיה כל אחד עומד בתוקף של חברו. ראשון אחרת, מה מטרת השבועה? לא להישבע אותה, היא לא נועדה להיות שבועה שנשבעים אותה, היא נועדה להיות שבועה שאמורה למנוע מאנשים לחטוף, כי החוטף שיודע שהוא יעמוד בפני צורך להישבע, אז הוא מראש לא יחטוף. כלומר, זאת שבועה שבניגוד לשבועות, אני חוזר ללשון, חייב שבועה, חייב שבועה. זאת לא שבועה שהיא נועדה שאני שבע אותה, כי זה לא שבועה, הדבר הזה. הוא יותר נועד להרתיע, הוא יותר נועד לאיים, הוא יותר נועד להפחיד, ולכן חכמים ניסחו לשון של שבועה שכזאת, שהיא בעצם לא לשון השבועה הרגילה. זה בעצם המשמעות של מה שעולה מתוך הסוגיה הזאת. כלומר, הסוגיה עושה בירור ללשון השבועה שהיא מטלטלת בין פשט המשנה הפשוט שאתה לא נשבע פה שבועה רגילה לבין הנתון שלא כך נשבעים. לכן היא מציעה, בעצם הייתי אומר, היא מסיימת פה את המהלך של ההפרדה בין מסכת שבועות לבין השבועה הזאת, שרבי חייא כאמור מה חשב? שהשבועה כאן קשורה למסכת שבועות, ורבי יוחנן גם בבבלי גם בירושלמי מזועק בתור אותו חכם שאומר אין קשר בין הדברים. כן, זה בגדול הסיפור. הרב יעקב בספר שלו נשמת המשנה יש לו פרק על השבועת יחלוקו, ושם הוא מציע משהו קצת שונה. שם הרב יעקב מציע לא בכיוונו של רבי יוחנן, שזה נועד להרתיע מאנשים מלחטוף, אלא שהוא נועד לאפשר לחכמים לחלק. הטענה היא שחכמים לא יכולים לחלק כאשר הם שני הצדדים זועקים נגדם שזה שקר. זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי, איך אתה תגיד יחלוקו? היכולת לחלק מגיעה, היא נובעת כשאני לוקח את הוויכוח ומה עושה לו? מצמצם אותו. או כשאני לוקח את הצדדים ואני אומר להם, תנסחו מחדש את הטענות שלכם לאור המציאות. המציאות היא שאתה טועה עם כולה שלך, אבל בצד שני מישהו אחר, כלומר המציאות היא שרק חצי אצלך. עכשיו אתה בבעיה, איך אתה תשבע? אתה רוצה מצד אחד להגיד שהכל שלך, מצד שני העובדה היא שחצי, אז בוא תנסח מחדש את הטענה שלך. מלמדים אותו כאילו לטעון מחדש לאור המצב. תתנסח, אין לי בה פחות מחצי, אבל כשאתה מתנסח ככה, מה אנחנו יכולים לעשות? לחלק. ולטענת הרב יעקב, מטרת השבועה והמשנה היא לאפשר את החלוקה ולא למנוע את יצירת המצב של ששניים אוחזים בתלית. בסדר? עכשיו פה רק נשלים.
זה לא דומה, שזה לא שבועה של שער השבועות.
סליחה?
במפשר רב יעקב זה לא שבועה של שבועות, זה לא שבועה מקיימת, זה שבועה כאילו מאפשרת, היא לא שבועה שבועה קלאסית.
כן, זה נכון, זה נכון. שבגדול בואו נשלים רק שני דברים. ראשית, דברי רבונה מופיעים גם בירושלמי, ראיתם אותם? אתם כבר מפונקים, אבל עובדים לכם את כל החילופי נוסח ככה ישרים, אבל בירושלמי מופיע כיצד נשבע רבונה אמר שבועה שיש לי בה ואין לי בה פחות משווה פרוטה. זה הלשון שמופיע בדפוסים של הירושלמי ובכתב יד ליידן. פה הבאתי לכם העתקה של כתב יד של מדורת אקדמיה, הם שמו את זה בסוגריים האלה, שהכוונה יש פה טעות, צריך לתקן את זה. הם מציעים במקום זה את המילה מחציה, שזה על פי כתב יד אסקוריאל. אתם יודעים מה זה כתב יד אסקוריאל של הירושלמי? בקצרה, ראיתם מה הירושלמי נזיק את הקרח הירוק? אני אביא את זה לכיתה, בסדר? ירושלמי נזיקין, הקרח הירוק, זה שלושת הבבות, מסכת נזיקין. על פי כתב יד, אסקוריה זו עיר בספרד. שהסיפור של הגילוי של כתב היד הוא, יש שם כתב יד של בבלי, שתמיד קוטלג בקטלוג ככתב יד של בבלי למסכתות נזיקין. עד שמישהו שם לב, זו תופעה מאוד נפוצה בכתבי יד, לדעה למחסור בנייר או בקלף. שאנשים שכתבו כתב יד אחד והיה שוליים רחבים, אז מה הם עשו? הם העתיקו בתוך השוליים עוד חיבור שלפעמים אין קשר בין החיבורים. שתדעו, במכון תעשויים כתבי יד אפשר לראות בקטלוגים כתבי יד שיש בתוכם חיבורים שכל קשר בינם אחד לשני הוא מקרי. הקשר היחיד הוא שמי שהיה בבעלותו כתב יד אחד החליט להעתיק כתב יד, איזה ספר נוסף, והיה לו מקום חלק בגיליון, איך שאומרים. במקרה שלנו כאן מישהו שם לב שבגיליון של כתב יד של בבלי לבבות העתיקו בצד את הירושלמי, וזה נתן עוד כתב יד אחד של הבבות, ירושלמי כתב יד אסקוריאל. פרסם את זה רב שמשון רוזנטל, ובסוף הקרח יש פירוש של רב שאול ליברמן על ירושלמי נזיקין, שזה אחד מהתועליות מהספר הזה. זה פירוש קצר ולא ממצא, אבל בכל זאת זה רב שאול ליברמן. וכמקרה שלנו באסקוריאל כתוב מחציה, שמילה אחת על האיכות של כתב היד. רב שמשון רוזנטל נורא התלהב מהגילוי שלו, והוא מתאר אותו כאילו שזה המציאה הכי גדולה בעולם, שזה כתב יד מדהים. אנשים שעובדים על משהו לרוב מתאהבים במושא של העבודה שלהם, וזה דבר שקורה להם. למעט זאת, פשאו ליברמן וגם פרופסור זוסמן שבדקו את זה, הם פחות התלהבו מכתב היד. אמרו, זה כמו כל כתב יד, יש בו נוסחים פעמים טובים, פעמים טעויות, סך הכל הציון שלו לא גבוה מדי, אבל יש מקרים שהוא מתקן את הנוסח, כמו במקרה הזה. מדי מסתבר שהנוסח של אסקוריה לא נוסחה הנכון, זה בעצם מילה במילה הדברים של רב הונה בעצם בבבלי. דמר שבועה שיש לי בה, ואין לי בה פחות מחציה. רק מה יש כאן בבלי מול ירושלים? ופה רואים תופעה שאתם אמורים לבד, הייתם לשים לב. רב הונה מה אמר? רק את המשפט הזה. מה אין בירושלמי? את כל המעטפת של הסוגיה, מה שבאותניאל אוהבים לקרוא הסתמה. אם אני הולך לסוגייתנו, הצבת השאלה שהטרידה את רבונה היא הסתמאית, נכון? אפילו ראינו פה שני נוסחים בהצבת השאלה, היא בעיה או שאלה, ואחרי זה ישק לבטרי השלם בבבלי, שהוא בא ממקום שהבבלי ממשיך לברר את דברי רבונה. הבבלי בעצם מתקשה לקבל את דברי רבונה, ולכן הוא ממשיך לשאול. בירושלמי נשאר רק הגרים. בירושלמי אין בעצם סוגיה, הייתי אומר את זה בצורה הבא. מה ההבדל בין הבבלי והירושלמי כאן? הירושלמי נותן ממרה, והבבלי נותן סוגיה. מי שלומד סוגיית הבבלי, הסוגיה דאגה להגיד לו
מה
השאלה, מה התריד את רבונה. למה רבונה קם בבוקר ואמר את זה? התשובה היא, הוא לא אהב משהו, אני עכשיו רב איגון, הוא לא אהב משהו בלשון המשנה. משהו התריד אותו, האין, אז הוא הוסיף את היש. אחרי זה הבבלי גם אומר, מה שרבונה אומר, לא מובן, למה לא נעשה משהו אחר? אז הבבלי ממצה את העניין. בירושלמי לעומת זאת, מה קורה? רק הממרה, אין סוגיה. וזה שחר פתוח. כן, כשזה לוקח אותנו גם בסופו של דבר לפסק של הריף והרמב"ם. כן, אוריה, הזכרת את זה קודם. מה שמו לב ראשונים? שגם הריף וגם הרמב"ם, איזה שבועה הם מציעים? הם מציעים את השבועה בלשון המשנה, בלי אפילו הממרה של רבונה. הרי לכאורה כשאתה קורא את רבונה, אני קורא את רבונה במיוחד בירושלמי. כיצד נשבע? רבונה אמר, שבועה שיש לי בה, ואין לי בה פחות מחציה. לכאורה זה לשון השבועה עצמה, נכון? גם בבבלי, דאמר, שבועה שיש לי בה, ואין לי בה פחות מחציה. אבל הולכים לריף, זה נמצא בדלת עמוד א' בריף. כשהריף מביא את לשון השבועה, אז הריף כותב, אני קורא, אלא נעימה החיקולה שלי היא, ודבריכם, שבועה שאין לי בה פחות מחציה. אז מה הוא אומר? הוא רק נשבע שבועה שאין לי בה פחות מחציה. וככה דברים גם מפורשים ברמב״ם, בהלכות טוען וניתן, בפרק ת' הלכה ז', שם הרמב״ם כותב, אני מקריא, כל אחד משניהם נשבע בנטילת חפץ, שאין לו בדבר זה פחות מחציו ויחלוקו. ושבועה הזאת, תקנת חכמים היא. ומה נאמר פה במפורש? שאין לו בדבר זה פחות מחציו. לא מביא הרמב״ם שהוא נשבע שבועה שיש לי בה, ואין לי בה פחות מחציה, וכבר העיר על זה הרמב״ן, והר"ן העיר על זה, ונימוק יוסף העיר על זה, והכיוון שראשונים הציעו כבר בתוספות ריד, הוא לא אומר את זה על הרמב״ם, אבל בגדול זה נראה מסביר את הרבה, בית יוסף הציע אותו דבר, שכנראה מה הבינו הראשונים האלו, שלאו דווקא, אלא שהם הבינו שהסוגיה אומרת שצריך לפרש את שבועת המשנה באופן הזה, אבל לא שבפועל נשבעים את זה. ואני אגיד מבחינה טקסטואלית, הייתי אומר את הדבר הבא. בעצם הריף והרמב"ם מציעים להישבע את לשון השבוע כפי שהיא כתובה באיזה מקור?
במשנה.
זה בעצם מה שהיא מציעה. ואיך הם בעצם קוראים את הסוגיה? שדברי רבונה הם לא הצעה של שבועה אלטרנטיבית, אלא איך לפרש את זה. כן, כשמילה אחת על המושג הזה של פרשנות. התוספות פה, בהי עמוד ב', דיבור המתחיל עד איקלי, שואלים את השאלה הבאה. ואף על גב, על דעת בית דין משבין אותו. יודעים מה זה המונח על דעת בית דין משבין אותו?
שלא מה שאתה מבין, אלא שבדין.
כן, דעת בית דין משבין, הכוונה שכל מילה, כל מונח, משפט שאדם אומר, נתון לפרשנויות. אפשר לפרש אותו ביותר בדרך אחת. מה שאנחנו אומרים, הפרשנות היא לא מה שאתה חושב, אלא הפרשנות היא איך שאנחנו מפרשים אותו.
איך היא
יכולה להגיד שהוא פרש את הגמרא, או אפשר גם להגיד שהוא פרש? יכול להיות, זה לא הכרחי, שום דבר לא הכרחי, אני לא יודע מה קו החשיבה שלה. אני יכול להגיד שלפי קו המחקר של הרב בנדיקט, שכבר הוזכר בישיבה הרבה פעמים, שהרמב"ם אוהב ממרות ופחות שקלה וטריא, פחות מחויב לו, אתה יכול להגיד, הרמב"ם פשוט העתיק את המשנה. מצד שני, זה לא דבר פשוט בהקשר הזה, מסיבה מאוד פשוטה. כי רבונה הוא ממש ממרה. כלומר, כשאתה קורא את רבונה, רבונה ממש אומר, שבועה שיש לי בה. כלומר, גם לשיטת הרב בנדיקט, היית מצפה שהרמב״ם יצטט שבועה שיש לי בה ואין לי בה פחות מחציה. זה מה שהיית מצפה, ואתה לא מוצא את זה. בגדול הפשטות היא שהם ראו את זה מעין שיטת התוספות. תוספות שאלו מראש, למה לא נגיד שבית דין יפרשו, כלומר אני הולך על רשי, מה יטריד את רשי, שבן אדם יחשוב אין לי בה פחות מחציה כי אין לי בה כלום, אנחנו נגיד לו זה לא פרשנות לגיטימית, אתה חייב שהפרשנות תהיה מה? שיש לך בה ואין לך בה פחות מחציה כי יש לך יותר, כן? בגדול הם כנראה מפרשים בדומה לתוספות הזה, שאתה לא צריך להגיד את זה במפורש, אלא אנחנו מבהירים שזאת הכוונה. אם יש לך הסבר אחר, שמואל, בבקשה. עכשיו, בגדול, מה שאוריה אמר נכון, שלפי הריב זה דבר מאוד מוזר. בכל השבועות אתה נשבע על מה שאתה אומר, ופה אתה נשבע על מה שאתם עושים. פה אתה נשבע שבועה שהיא יחד עם החלוקה. בלשון הרב יעקב זה מכשיר מאפשר חלוקה. זה לא בעצם שבועה רגילה. בלשון הרבי יוחנן, זה בא זה לא שבועה שתקנו אותה כדי להישבע אותה, זה שבועה שתקנו אותה כדי לא להישבע אותה.
זה
יותר מתחדד, כי הוא בעצם כאילו שלא תחשבו שאני מסכים איתכם,
הוא אומר בתחילת המשפט
שהוא לא מסכים איתם. נכון, נכון, זה משונה מאוד. אבל למה אפשר להגיד את זה פה? מסיבה מאוד פשוטה, כי גם הם לא חושבים שיחלוקו זה בהכרח האמת. אמנם הגמרא בדף ב' אמרה שזה יכול להיות שזה אמת.
אז זה היה
אני יכול רק להגיד אמן על מה שאתה אומר. אני חושב שמה שאתה אומר הוא נכון. כלומר, אם המסע של הבנת השבועה הזאת התחיל ברבי חייא, התחיל בו, ורבי חייא באמת חשב לפרש אותו על רקע מסכת שבועות, רבי חייא יותר קדום מרבי יוחנן, אבל הוא התחיל ברבי חייא, שרבי חייא ציפה שזה הרקע מסכת שבועות. בסופו של דבר הסוגיות הבבלי המצטברות מלמדות על ההזדהות עצומה עם הקו של רבי יוחנן, שאומר השבועה הזאת לא יכולה במסכת שבועות, היא לא מנוסחת במסכת שבועות, אין לה מחייב של מסכת שבועות, אין לו כלום. יסוד כל הבעייתיות זה הדדיות, ובגדול זה נכון מה שאתה אומר. רק מה, כשעוברים לרבי יוחנן, אז מה הגמרא בעצם מגלה? פה אנחנו מגיעים לסוגיה הבאה, שהיום ניתן רק את הרקע של חשוד. הגמרא פתאום מעלה על רבי יוחנן איזו שאלה שנקרא מיגוד החשיד הממון החשיד השבועתה. כלומר הולך ומתברר פה שלפי רבי יוחנן חכמים מאיימים להשביע בן אדם שהם פוטנציאלית חושבים שאדם הזה אדם שהחליט
לתקוף.
ומה שהסוגיה הולכת לברר, האם מודל כזה של שבועה בכלל אפשרי. אני אגיד את זה בצורה הבאה, כבר אני אומר, אשמח השק לבטריה הקרובים. הגמרא טוענת שמסכת שבועות אין מודל כזה, או בכל הקושיות שהגמרא הביאה היא מצאה במסכת שבועות מקרה אחד כזה. אבל בגדול המודל הרחב של מסכת שבועות הוא מודל שבו אנחנו לא משביעים אנשים לטענת הגמרא שחשודים על ממון. מי שנתפס שהוא חשוד, אז מה קורה לו? באמת לא משביעים אותו. ולקחת בן אדם שאתה חושד בו שהוא עכשיו עבר עבירת רכוש מודעת, לטענת הגמרא אין דבר כזה במסכת שבועות. כלומר, מצד אחד הייתי אומר ככה, שרבי יוחנן מנתק את שבועת יחלוקו בשבועה ממסכת שבועות, מצד שני המשמעות שהוא מייצר מודל חדש, הגמרא תורה האם המודל הזה הוא מודל טוב, הוא מודל אפשרי. האם אפשרי המודל החדש? האם אפשר הדבר שאתה חושד שאדם הזה גנב מתוך החלטה, ואתה עדיין משביע אותו? כמו שהוא גנב, הוא גם ישבע לשקר. זה בעצם השאלת העל שיש לסוגיה כאן. וכרקע, בואו ניתן קצת רקע על חשוד על השבועה. הספקתם להן בזה? כן או לא? דבר על זה או לא? אוקיי, אז כמה דברים קצת. קודם כל, עצם הפסול של חשוד על השבועה, שהוא לא נשבע, לא פסול, עצם העובדה שהוא לא נשבע, איפה הוא מופיע? במשנה בשבועות. לא פחות מזה. אלא המשנה בשבועות, בפרק שביעי, במסגרת הנשבעים והנוטלים, אחד בהם זה שכנגדו חשוד על השבוע.
אבל לא חשוד.
אה?
חשוד על השבוע כשכנגדו, לא הקשר לחשוד על הממון.
לבנתי.
חשוד על השבוע יש שכנגדו, אבל לא חשוד על הממון, חשוד על השבוע.
נכון. עכשיו בוא נראה מי הוא חשוד על השבוע. אז זה משנה ד', מה אומרת משנה ד', כיצד? אחת שבועת העדות, ואחת שבועת הפיקדון, ואפילו שבועת שם. מה הכוונה כמובן? אחת שבועת העדות, אחת שבועת, ואחת שבועת, מה הכוונה? כן, מה הכוונה המשפט הזה? בדיוק, הכוונה לא אליאב שמי ששבועת שב שיעשה כנגדו. הכוונה היא מי שפעם נשבע לשקר שבועת העדות, מי שפעם נשבע לשקר שבועת הפיקדון, מי שפעם נשבע שבועת שב, האדם הזה עכשיו שרוצים להשביע אותו שבועת הדיינים, האדם הזה לא נשביע אותו, אלא מה אנחנו נעשה? נעשה כנגדו. זאת קבוצה אחת של חשודים על השבועה, הם אנשים שנתפסו משקרים בשבועות. זאת הקבוצה. כשהאמת היא שהקבוצה הזאת היא הקבוצה הטבעית של חשוד על השבועה. לכאורה היה צריך לחדול פה. כן, אני הצעתי שתעיינו במקומות הנוספים במשנה שבהם מופיע הביטוי חשוד והדינים שנלווים עליהם. אז מכל המשניות יש לזה חטיבה אחת הכי בולטת שהיא במסכת בחורות. יש שם חטיבה שלמה שמדברת על חשוד על הבחורות, חשוד על השביעית, חשוד על להיות בוחר תרומה, חשוד על המעשרות, חשוד על התארות. יש פה חטיבה שלמה של חשודים, שבגדול מה העיקרון העל שמופיע במשנה שם? שמי שחשוד על משהו לא כדאי מה לעשות.
שם זה שונה, שם זה לא
שחפשנו
לו פעם, שיש מצב שיש לו יותר משיכה,
זה נכון, אבל בגדול קודם כל הביטוי חשוד הוא ביטוי שמה אומר, אתה אומר דבר נכון, שהוא לא בהכרח נתפס, אבל הוא
הוא חשוד על זה.
שנית, פה אתה אומר האם אצלנו הוא רק חשוד או שהוא כבר תפסו אותו, זה נכון. וגדול, מה הרעיון? הרעיון אומר דבר מאוד פשוט, אם בן אדם חשוד במשהו, לא כדאי לך להתעסק איתו בדבר שהוא חשוד לגביו. זה בגדול העיקרון. זה כמו שאם מספרים לך בתחנת דלק שגילו שהם מועלים מים, לא כדאי לתדלק בתחנה הזאת, פשוט לא כדאי. למה? כי סיכוי טוב ש אתה מכניס מים לתוך המכל דלק שלך. אבל האם לא תקנה אצלו עכשיו קולה בקיוסק? לא יודע, תקנה קולה. אתה יכול להגיד לא עושה איתו עסקים, אבל בגדול הטענה של המשנה אומרת הוא דבר, אני אשאל אחרת, האם צריך מקור שחשוד הדבר לא כדאי לתת לו להתעסק בדבר? אני אשאל את זה בצורה הבאה, האם צריך מקור לזה? אני חוזר לרב ראם, דורייתא דרבה, האם צריך שמישהו שתפסו אותו משקר בשבועות להגיד לי שלא כדאי להשביע אותו? אני שואל את זה, צריך שזה כתוב איזשהו פסוק בתורה?
כן.
אתה אומר שכן.
זה
בסדר, אני מקווה, ועדיין אני שואל אותך, האם יש אדם חשוד, אני אשאל כך, אתה רוצה לקנות באיזה פלאפל, חנות ממכר פלאפל, מישהו מפלאפל שאומרים לך שהוא אין לו תעודת כשרות, הוא חשוד, תפסו אותו פעם, לא יודע, מערבב שם מאכלות אסורות, בסדר? האם אתה צריך איזה מקור, למה לא כדאי לקנות אצלו? לא, זה נראה שזה דברים פשוטים, אני אגיד את זה אחרת. זה לא שאני פוסל אותו כמו מעשית, כמו דבר אחר, הוא פשוט, המוצר שלו, הוא פגום, הוא פגום, זה לא שאני פוסל אותו. אני אגיד לכם, זה נכון, אבל אני מרגיש שהסברה האנושית פה פשוטה. אני שתף אתכם באיזה חבורה שהעברתי כשהייתי להיות תלמיד בישיבה על תראה ותראה. אחד מהרעיונות שאז ניסיתי לפתח עם החבורה שלי היה שאדם שנתפס על שקר או שחשוד על שקר הוא פסול לעדות, לא בגלל שהוא עבר עבירה ולא בגלל שהוא רשע ולא בגלל כל המערכת שמיד נראה אותה שמסכת סנהדרין, לכאורה פשוט מאוד אנחנו רוצים אמת, והאדם הזה הוא לא אומר אמת, הוא לא קשר לתפקיד, כלומר זה לא פסול, הוא לא קשר לתפקיד. בגדול הייתי אומר, החשוד שנתפס על הדבר בעצמו שהוא לא עושה אותו נכון, אז אני אגיד אחרת, למה אתה משביע? כי אתה רוצה שהוא לברר את האמת, אבל הוא משקר גם בשבועות. אז פה צריך לשאול שאלה אחרת, והיא האם יש לו דרך מה לעשות לקבל חזרה את הרישיון שלו. אז יש על זה דרך, וברמב"ם למשל נאמר במפורש, יש דרך לחשודים להחשיב חטא. אתה יכול לתאר את שמך, אתה יכול לחזור בתשובה וכו'. אבל בגדול, המושג חשוד על השבוע, כדאי להיות מודע שהוא חלק ממערך שלם יותר של התעסקות של התנאים בחשודים. והאמת שאתה קורא את המשנה רק עד שבועת שווא, אחד שבועת העדות, אחד שבועת הפיקדון, אחד שבועת שווא, הוא נראה מאוד מאוד קרוב לרציונל, לשפה של המשנה בבחורות. הרציונל אומר שמי שחשוד על דבר, אתה לא אתה מתעסק עם הדבר הזה. החשוד על הבחורות, אין לוקחים ממנו בשר צבעים ולא אורות שאינם עבודים. החשוד על השביעית, אין לוקחים ממנו. החשוד על השביעית, לעומת זאת, אינו חשוד על המעשרות. למה? זה הוא לא מקפיד, זה אולי הוא כן מקפיד. החשוד על המעשרות, אינו חשוד על השביעית. החשוד על זה ועל זה, חשוד על התארות, וישו חשוד, ולא חשוד זה על זה. זה הכלל, כל החשוד על הדבר, לא דנו ולא מעידו. דגש גדול מאוד על הביטוי, כל החשוד על
הדבר.
על הדבר, לא דנו, דן אותו, בלשון יחיד. הייתי אומר ככה, זה לא פסול. זה חשד, הוא חשוד על מה שהוא נתפס עליו, ולא כדאי להתעסק איתו בדבר הזה, כי הדבר הזה פשוט הוא לא קשיר. אבל אני ממשיך במשנה בשבועות. איך המשנה בשבועות ממשיכה? היה אחד מהם משחק בקוביה, הוא מלווה בריבית, הוא מפריך חיונים וסוחרי שביעית שכנגדו נשבע ונוטל. פתאום יש פה שפה שהיא לא השפה של המשנה בבחורות. יש פה אחד שהוא מלווה בריבית, אף פעם לא תפסו אותו נשבע שום דבר לשקר. הייתי אומר בלשון מאוד פשוטה, הוא לכאורה לא חשוד על השבועות, הוא מתעסק בריבית, משחק בקוביה, הוא לא חשוד על שבועה. כלומר, לכאורה בצלע השנייה אנחנו מחליפים שפה, אנחנו עוברים מדמויות שחשודים על השבועה עצמה לדמויות שהם קבוצה, שהקבוצה הזאת מוכרת לנו ממקום נוסף.
זה משהו אחר, אז שבועה זה לא דתי, שביעית, תרומות. שבועה זה משהו זה, האם אתה אומר אמת. ולכן זה לא רק האם אתה חשוד על דין ספציפי. אם אתה משקר בדין ספציפי, אז אתה גם בפסול של שקר, לא
פסול
של...
כן, אבל כאן עולה השאלה הפשוטה, אתה מיד קישרת את כל ארבע הדמויות האלה לשקר.
לא, לחוסר אמינות.
לחוסר אמינות. האם באמת זה המכנה המשותף של ארבעת הדמויות האלה שמשחק בקובייה, מלווה בריבית, מפריחי יונים, סוחרי שביעית? סוחרי שביעית הם אנשים שידועים כרמאים ושקרנים.
אומרים עוסקים
בחייו. עכשיו, פה מיד צומחת השאלה של התוספות שהרב ראם דיבר עליה בריחות. הוא מרמה בשביעית, מי אומר לך שהוא משקר לשקר, שהוא נשבע לשקר? ברישא אתה יודע שהוא נשבע לשקר, תפסת אותו, אבל בסיפה זו שפה שהיא אחרת לגמרי, והיא מחייבת ברור. איפה המקום המרכזי לברר את זוריה? לא במשנה בשבועות, אלא הקבוצה הזאת כולה מופיעה במשניות בסנהדרין. ובאמת שהלך למשנה בסנהדרין, שאתה תראו את ההבדל בשפה משפת החשוד שהוא שפת משנה שבועות, שהוא השפה של המשניות בבחורות. איזה שפה אני עובר? לפסול. ואלו הן הפסולים. וארבע הדמויות האלה הן הדמויות הפסולות. פה אפשר לחוש את ההבדל בשפה בין חשוד לבין פסול. זה נראה שהמשוואה שראינו קודם בגמרא עם רואה, זה נראה שהמשוואה הזאת עולה בפירוש פשוט מהצירוף של שתי המשניות. הצירוף הפשוט אומר שהמשנה מנתה את פסולי העדות של המשנה ממשנת חשוד על השבועה. כנראה, צריך להבין עכשיו כמובן מה הקשר ביניהם, כנראה שפסולי העדות הם מקבילים לחשוד על השבועה. אבל השאלה היא כמובן מה משמעות ההשוואה הזאת. כן, בבקשה, אוהד עידן. כן,
אנחנו
רוצים
להסביר
שהמשנה
בשבועות היא מקבילה לחשוד על השבועה. זאת אומרת, הבן אדם הזה הוא לא אמין. כאילו, הרי מה המשותף לכולם? הם עושים מסחרה מכסף שלא שלהם. הם לא עומדים בשביל כסף, הם לא... אין להם זיקה לכסף, אין להם זיקה לבעלות, אין להם זיקה לכלום. כאשר אנחנו שמים אותם להעיד על משהו, להישבע על משהו, זה לא קשור לזה שהם לא יכולים להישבע כי הם לא אמינים על שבועה, אולי הם להישבעו לשקר. הם פשוט אין להם את הראייה הזאת, אין להם הבדל בין טוב לרע, אין להם יחסים.
כן, מצוין. בוא ברשותך קצת אני אשקף את דבריך, אם אשקף לא נכון תתקן אותי, בסדר? הבנתי נכון את עידן. עידן אומר, מה פשר המעבר מחשוד לפסולי עדות? כי בשבועה מעניין אותי עולם האמת והשקר, וגם בעולם העדות בסופו של דבר, ביסודו של דבר, סליחה, מה המטרה של בית הדין שהוא מעלה עדים לדוכן? מה המטרה היא? לקבל מהם תשקיף של האמת. ולכן שני התחומים עוסקים בדברים דומים. רק על זה בוא נמשיך את הקו שלך, שפסולי העדות על איזה רקע הם נפסלים, כי הם נחשבים דמויות שהן דמויות לא אמינות, כי הם בלשון הלמדנות, אתם רוצים לדעת את השון של החקירה, הצד הזה נקרא חשש משקר. מה הכוונה? אני מלא עדים לדוחה ולומר אמת, מי שחשוד שהוא ישקר, אז איך אני יכול שהוא יעלה לעדות? והדמויות האלה הם נפסלו לעדות על רקע בעיית אמינות, ולכן היות והם לא אמינים, לכן גם מה? אני גם לא יכול להשביע אותם. כלומר, המחנה המשותף הוא בעיית אמינות. זה המחנה המשותף שלהם. שמה יש בדמויות האלה שהן לא אמינות, אז מה אתה הצעת? מה יש משחק בקוביה שהוא הופך אותו לאדם לא אמין?
זה לא שהוא לא אמין.
מה יש במלבל בריבית שהופך אותו לאדם לא אמין?
זה לא
שהוא
בן אדם רע. אין ראייה של בעלות. פשוט כל הכסף שהוא עושה, גם במשלב הסנהדרין אומר, רבי יהודה אומר שזה כל הספקות וזה רוב פרנסתו. הוא לא למד מקצוע, הוא לא בן אדם עמיד יציר שאפשר לסמוך עליו. בן אדם שהוא משחק בקוביה, זה מה שהוא עושה, משם הכסף שלו.
כן. אז בגדול, תגידו, אתה למדת פעם סנהדרין פרק שלישי?
לא.
אוקיי, אז אני אעשה לתת לכם על רגל אחת.
שהם עוסקים בחיי, יש כזה טעם, לא? מיוזים חיי עולם,
עוסקים בחיי שם. כן, זה מופיע, שלא עוסקים ביישובו של עולם. אבל בגדול, אני אתן לכם פה קצת איזושהי סקירה קצרצרה על מסכת סנהדרין, על מה שמתרחש שם. המשנה מביאה רק את ארבעת הפסולים האלה. זה מה שהיא מביאה. כשלומדים את הסוגיות אפשר לעקוב אחרי שני תהליכים מאוד מאוד בולטים. תהליך אחד הוא ההרחבה העצומה של של הדמויות ברשימה. הרשימה הופכת להיות רשימת ענק. ושמואל בן חופני, אחד מהגאונים שהוא רצה לספור כמה פסולי עדות יש, הוא מנה 45 פסולים. והרשימה מארבעה במשנה, שהיא נראית רשימת בסיס, שהיא נמצאת גם בשבועות, הרשימה תופחת ותופחת ותופחת ותופחת. יכולתם לראות את זה כבר בלשון של התוספתא, הוסיפו עליהם גזלנים ורועים וחמסנים. כל הדפים מחפי חבב חבזיין שם הם כולם הוסיפו, 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 הוסיפו. וצריך לנסות לעקוב אחרי הדבר הזה, מה זה התהליך שעומד אחרי כל ההוספות האלה. הדבר השני הוא שמה שהולך ומתברר בסופו של דבר מסוגיית הבבלי, שהבבלי חושב שמי שעובר עבירה שקשורה ב בממון, מי שעובר עבירה כזאת הוא פסול לעדות, כולל אדם שאוכל אוכל לא כשר. כן, בלשון הגמרא, מי שאוכל נבלות לתיאבון, כלומר אדם שלא שומר על כשרות בשביל כסף. אז מה מתבאר סביב הדמות של האדם הזה? אתה כנראה בשביל כסף מוכן לעבור עבירה, אז אתה חשוד שאתה תהיה מוכן גם לשקר, כי עולם השקר נתפס כקשור לאיזה עניין? מותר אסור. אם אתה מתברר שאתה לא מקפיד על שולחן ארוך, וואלה, אתה חשוד שאתה תעבור. ואז בסוגיות קורה את המהלך הבא, מנסים את כל הפסולים להסביר על רקע של עבריינות, ואז מחפשים מה העבירה שמשחק בקוביה שמלווה בריבית, ומגלים שאם אני מחפש איזה סעיף בשולחן ארוך, איזה סעיף בחוק הם עברו, מאוד קשה. מאוד קשה, מלווה בריבית זה קל, אבל מה אם משחק בקוביה? תגיד לי, מה בדיוק העבירה שאדם הזה עבר? ואז מצירים עליהם כאלו אנשים שעברו עבירה דרבנן והם פסולים לעדות מדרבנן, ואז יוצא פרדוקס נוראי שבמשנה מביאה את הרשימה המשנית ולא את הרשימה העיקרית. תוספות שם אומרים, המשנה הזאת הביא רק פסול מדרבנן, הדורייתא לא צריך להגיד אותם. זה קצת מוזר. בקריאה ישרה כתב איזה מאמר, מי שרוצה לעיין בסדרה האחרון, ידידי רב מרדכי סבתו, ואני יכול, יש לי את המאמר, הוא שלח לי אותו ביותק של וורד, יכול לשלוח לכם אותו מי שרוצה. הוא אומר דברים ישרים ופשוטים, שכל מי שמורגל בראייה של סדר הדורות ומודע לתהליכי הגילוי שיש בסוגיות, כן? הוא רואה את זה עין בעין, את הדברים האלה, שדי מסתבר שיש פה תהליך של רשימה ראשונית שהייתה באמת מצומצמת, שהלכה והתרחבה עם הזמן, כולל זה שהיא בסופו של דבר הביאה למהפך מושגי. כן, ומה באמת התכונה היסודית של הרשימה הראשונית? זה מה שעידן אמר. זה לא על רקע של עבריינות, זה על רקע של סגנון חיים, זה על רקע של אורח חיים. זה בכלל לא פשוט מאליו ומובן מאליו שכי אדם עבר עבירה אחת, הוא אכל סטייק, הוא אכל במקדונלד בשר בחלב, ובגלל זה הוא ישקר? מי אמר לך? כל סוגיית ניגו דחשיד הממון, מה היא צועקת? בעולם השבועות מה קורה לאנשים? הם נרתעים לאחור, הם נזרים, זה בכלל לא פשוט הדבר הזה. אלא מה שעומד בבסיס הדמויות האלה ומסתבר שזה מה שגם גרם למשנת שבועות להכניס אותם. דווקא הנקודה הראשונית, שזה לא אנשים שעוברים עבירה פה, עבירה שם, זה סגנון חיים, זה אורח חיים, המשחק בקוביה. עכשיו זה קשור כמובן ברב יהודה שאתם הזכרתם, ובשאלה אם יש לו אומנות אחרת. מדובר על אחד שכל היום יושב בבית קפה בכפר, וכל היום משחק שש בש, או כל היום משחק במחשב, בסדר? בוא נדבר. אחד שלא עובד, משחק במחשב, או כל היום עושה טוטו, כן? או חכה שראלה, תתקשר אליו במפעל הפיס, ותיתן לו מתנה, איזה מכונית, או איזה רגע. לא, כאילו, מדובר באנשים שסגנון החיים שלהם בעייתי, לא באנשים שעברו עבירה. כלומר, יכול להיות שאין שום עבריינות בלשחק בקוביה. אבל מדובר באנשים לא פרודוקטיביים, באנשים שלא עובדים, באנשים שאתה שואל את עצמך ממה הוא חי.
זה נראה לי כזה, ממסד בורגני שיוצא נגד כל מי של...
אתה נהדר, אבל אני אגיד לך לגדול, אתם מכירים את הגמרא במציע בפ"א, רבי שמעון בן אלעזר, רבי אלעזר ורבי שמעון, סליחה, בן של רשב"י, שמלמד את המשטרה איך לתפוס גנבים. אם אתה רואה בן אדם שהוא בבוקר לא עובד, בבוקר מה הוא עושה?
הוא נח,
הוא קם מאוחר וזה, במקום להגיד שהוא מתבגר, אז מה תגיד? או שהוא עובד בבורסה, אני יודע, הוא הרוויח בזה השקעת, הוא בטוח גנב, אחרת מה הוא עושה? כלומר, זה נכון נוריה שהדברים האלה נכונים לזמנם ולחברה שלהם. זה ברור שהדבר הזה צריך להיבחן מחדש בכל חברה, אבל בגדול אני רוצה לסיים בגלל שהגיע שעת האוכל. אבל בגדול מאוד מסתברת התמונה הזאת שהתנאים במשנה פסלו אנשים ממקצוע, לכן גזלן, אני חוזר לבית, היה ברור שגזלן פסול. מה אומרת המשנה? הוסיפו להם הברייתא, הוסיפו להם הגזלנים. להיות גזלן זה לא בהכרח מקצוע, להיות גזלן זה אולי עבירת רכוש, זה לא בסדר, כן, שיהיה ברור, אף אחד לא בא. אבל המשנה בתשתיתה היא דיברה בלשון בריסק, לא תפסת אותו על שום מעשה עבירה, אבל אתה יכול להגיד על הגברה הזה, איזה מין גברה זה? הוא גברה בעייתי בעיניי, הוא גברה שסגנון חייו מעורר חשדות לגבי מידת האמינות שלו. ובעצם מסתבר שרשימת הפסולים שהיא בבסיס רשימה של דמויות בעייתיות, הרשימה הזאת היא גם בעייתי להשביע דמות כזאת, כי הוא דמות בשולי החברה מאוד מאוד בעייתית. השאלה היא שפסולי עדות הופכים להיות עברת עבירה אחת. ניגוד חשיד על זה, חשיד על זה. האם באמת נכון אוטומטית להעביר את כל המכלול הזה לעולם השבועות? אז אני מסיים עכשיו, אני אפניתי אתכם לרוקי בייגר ולתשובה של משכנות יעקב, שחושבים שהוא באמת, הוא באמת לא עובר. למרות שבהרבה ראשונים הפשטות הוא שהוא כן עובר. בגדול אני נעצור כאן. מה שאני מבקש למחר, עוד נשלים קצת משהו על החשוד, בסדר? אבל בגדול, תיכנסו לסוגיית ניגוד חשיד. תנסו לקרוא את הגמרא היטב, לראות מתי צומח בעיית ניגוד אחד. אני אפנה השאלה של התוספות, אז איך כל חשוד על השבועה, בתוך הסוגיה, מה מצמיח אותו? איזה שבועות היו מובנות ואיזה שבועות כאילו עוררו את השאלה הזאת? זאת אומרת, לנסות להבין מה מעורר סוגיה כזאת, מה פתאום היא צומחת דווקא במציע? למה היא לא נמצא במסכת שבועות למשל? אז אני כבר אמרתי לכם קודם, זה צומח מתוך רבי יוחנן, זה לא צומח סתם. בסדר, ואז אנחנו נעבוד על השתי שאלות עיקריות, התוספות שהרב ראם דיבר עליו, צריך לסגור אותו, ובעיקר השאלה איך לפרש את הבית.